אם נתרגם את זה לעניין מה שרבי נחמן אומר, עיקר התשובה, שישמע בזיונו, ידום וישתוק. שתיקה פנימית, מה הכוונה? אותו דבר. זה לא רק העניין הזה שעכשיו תשתוק ולא תגיד מילים. הכוונה שבאופן פנימי, אל תיתן לזה להעסיק אותך, אל תחפש את זה. הרבה פעמים אדם בא אליי עם איזה בעיה, ואני אומר לו, תשמע, אתה כל הזמן, אתה רוצה להתרפא מזה, אתה רוצה לשכוח את זה, אתה רוצה שזה לא יעסיק אותך יותר, שזה לא יטריד אותך, ואתה כל פעם חוזר לזה. אתה כל פעם חוזר לבעיה. אתה בעצמך מעסיק את עצמך עם אותה בעיה שאתה רוצה להיפטר ממנה. תרד מזה. תלמד להילחם. תילחם. בציפורניים, כמה שזה קשה, זה קשה מאוד. מאוד קשה. אבל תילחם בציפורניים. לא לחשוב על זה. תסנן רגשות, תסנן את המחשבות. אל תתרכז בזה, אל תיתן לזה להעסיק אותך. אתה אחר כך בא ומתלונן, מה אני יכול לעשות, זה כל הזמן מטריד אותי. נכון, אתה מחפש את זה כל הזמן. כמו שיש איזה מישהי שמפחדת מג'וקים, מקקים וכל מיני מזיקים למיניהם, בטח אין פה אף אחת כזאת, אבל כרגע אין אף ג'וק בבית. שום כלום, הבית נקי, הכל בסדר. אבל היא הולכת ומחפשת כל הזמן לאורך הפאנלי, לראות אולי יש איזה ג'וק שמסתובב. מה את רוצה? את מחפשת את הבעיות, אז בסוף הם יבואו, בגלל שאת מחפשת אותם. יש פה ניצוץ שאת מפילה, יש פה ניסיון שאת לא עומדת בו, את פה, יש פה פגם באמונה שאת במקום להיות בשקט, תעזבי את הבעיה הזאת, זה לא עיקר החיים, תתרכזי בעיקר ברוחניות, בעבודות הבית, יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים שחיוביים שאפשר להשיג את עצמנו, במקום זה את הולכת לחפש ג'וקים. אז ברגע שבן אדם מפיל איזה ניצוץ קדוש, עושה פה טעות באמונה, אז משמיים, בתור ייסורים לעורר אותו, אז ישלחו לו ייסורים, בדיוק בכיוון שהוא מחפש. אז בסוף באמת יבואו ג'וקים. אז בא בן אדם, זה רק דוגמה, בא בן אדם עם פחדים. אומר, תראה, אני לא יודע מה לעשות. אבל עוד לא, אתה לא מתחיל להילחם בכלל. אתה מחפש כל הזמן את אותה בעיה, אתה מחפש את הפחדים. אתה מחפש את זה בעצמך. תתחיל לסנן. אז תעשי תרגיל. נדמה לך שעכשיו מסתובב איזה ג'וק בחדר השני. לכל הדלתות סגורות וזה, אבל את עכשיו בטוחה שמסתובב שם איזה ג'וק. תעשי תרגיל. היצר רוצה עכשיו שתקומי, תלכי לבדוק. אולי מסתובב שם איזה ג'וק. אולי כן, אולי לא. אני לא זזה. לא קמה. אני נשארת פה, ממשיכה לעשות מה שיש לי לעשות, בשלוות נפש, מתעלמת ממנו, מהדרישות של היצר. אדישה כלפיו. אם יש איזה מישהו שרוצים לגרש אותו, אם תהיה אדיש כלפיו, הוא ילך. אם אתה כל פעם תתעצבן, אז הוא יבוא עוד פעם. זה הדרך. עכשיו יש לי אתגר נפלא לעבוד על ביטחון בהשם, כשבעצם הפחד זה מצד הגוף, השליטה הנכונה זה מצד הנשמה. יש לי אפשרות לשלוט. לשלוט על הגוף מצד הנשמה, להשליט את הנשמה על הגוף. אז עכשיו אני בא והופך את זה לאתגר. הופך את הנפילה האפשרית הזאת לאתגר גדול. אני עכשיו מגביר את הנשמה על הגוף ולא זז. פירושו של דבר, אני מחליט מה לעשות ולא היצר. טוב, מה נעשה עם הפחד? אנחנו רק בני אדם, אנחנו יודעים מה זה פחד, שבפחד תופס בן אדם, זה ניסיון קשה מאוד. בכל זאת, מה שאני יכול לעשות, אני עושה. יכול להיות שאני אמשיך לפחד. אבל אני לא אכנס לדרישות של היצר, אני לא אכנס לחדר השני לראות אם מסתובב שם ג'וק או גנב או משהו. אני שולט בעניין. תראה, תעשה כמה פעמים תרגילים כאלה, שאתה מכתיב לגוף מה לעשות ולא ההפך, אז אתה תראה שפתאום יעלמו לך פחדים. ותהפוך את זה לאתגר גדול, מתוך זה שאתה חוזר ומשנן לעצמך, שלהרגיש מתיקות של תפילה, זה רק אם אתה נשמה. אם אתה גוף, לא תרגיש תפילה, לא תרגיש כוונה, ולא תרגיש מתיקות. להרגיש עונג שבת, קדושה של שבת, אי אפשר להרגיש אם אתה חתיכת גוף. כל החיים אתה מסתובב ומשליט את הגוף על הנשמה. סתמת על הנשמה את הפה מזמן, אז מה אתה רוצה? אתה אחר כך מתלונן שאתה לא מרגיש שבת? מאיפה זה מתחיל? תרגילים קטנים. יש לך איזה פחד? תתגבר על הפחד. להתגבר לגמרי אתה לא יכול? לא נורא. תעשה את חצי תרגיל. לסלק את הרגש של הפחד אני לא יכול כרגע. זה מציף אותי. אבל לפחות אני יכול באופן מעשי משהו להילחם. לא לגשת לחדר השני, לא להתקשר לחברה, למרות שאת לבד בבית. דבר ראשון, את לא רוצה להרגיש לבד כי את מפחדת, מתקשרת לחברה. את עוצרת את עצמך. הנה תרגיל. הפחד עדיין מציף אותך, אבל לפחות חצי תרגיל. את עושה חצי עבודה. לפחות את נלחמת. את לא נכנעת לגמרי. לאט לאט עם חצאי תרגילים כאלה, הנשמה הולכת ומקבלת כוח. זה צובר עוצמה. פתאום אחרי חודש, חודשיים, בן אדם רואה שהוא משתנה. פתאום הוא תופס את עצמו, אומר, בוא נה, כבר שבוע לא חשבתי על ג'וקים. ברוך השם. אז זה נקרא ידום וישתוק. צריך גם שיש שתיקה פנימית. לא להיכנס בוויכוח עם היצר. היצר בא ואומר, רגע, אולי יש גנב בחדר השני. עכשיו בן אדם מתחיל לחשוב, לחשב, להיות מתוחכם. זאת אומרת, רגע, יכול להיות שיש גנב? יכול להיות, באמת, למה לא? אולי כן, אולי לא? מה, מי אמר שלא? רגע, אבל סגרתי את הדלת או לא סגרתי את הדלת? נראה לי שסגרתי. רגע, אבל אולי מהחלון? אולי בכלל מאיזה מקום שאני לא יודע, גנבים הם מתוחכמים היום, אני לא יודע. אתה מתחיל לפתח שיחה עם היצר, כבר חצי שעה אתה מדבר על האפשרות הזאת שאולי יש גנב בחוץ, או בחדר השני. במילים אחרות, התמכרת לגוף חצי שעה. במקום זה תעשה, תגיד אחרת. בא היצר ואומר לך, אולי יש גנב בחדר השני. תתעלם. אל תגיב. או שתגיד לו, אולי, נכון, יכול להיות. זהו, בזה סגרת לו את הפה. נכון, אתה צודק. נכון, בוויכוח. אתה אומר למישהו, אתה צודק. גמרנו, נגמר הוויכוח. אין מה להתווכח אם אני מסכים איתך. נכון, אתה צודק. אולי יש גנב. בזה סגרנו את הדיון. אם אתה ממשיך להתפלפל על זה ולחשוב על זה חצי שעה, אתה עכשיו נתת לגוף חצי שעה של שליטה. את הנשמה שלך הורדת פלאים. והכי חשוב, לשנן לעצמנו כל הזמן. שאין דבר כזה לעמוד במקום. בכל ניסיון כזה קטן שנראה לנו שולי, נראה לנו מצחיק, נראה לנו מגוחך, נראה לנו בכלל לא קשור לעבודת השם, לא חשוב, זה לא חשוב. ג'וקים, לא ג'וקים, מה זה קשור לעבודת השם? זה לא נכון. כל עבודת השם שלנו זה עניין של המלחמה בין הגוף לנשמה. יש ספר נפלא, כל אחד מומלץ שיקרא אותו, ספר דרך השם, של הרמח"ל. לא קשה, ספר קצרצר, מרכז את כל הנושאים בעבודת השם. כמעט חצי ראשון של הספר מדבר על זה שכל עיקר עבודת השם זה המלחמה בין הגוף והנשמה. כל תרגיל כזה של היצר מול הנשמה שלך, מול השליטה שלך על הגוף, יש לזה השלכות ארוכות טווח. כל מאבק כזה הוא קריטי וחשוב על כל המסכת הרחבה של עבודת השם שלך. אין דבר שהוא מגוחך. אין דבר שהוא שטות, אין כזה דבר. כל דבר, גם אם לא נראה לך כרגע, קשור לעבודת השם. אל תשקול בכלל את הטענות של היצר, אל תיכנס איתו בוויכוח, כי זה יסגור אותך. אדם שהוא עכשיו מתחיל לחשוב, רגע, אולי יש גנב, אולי אין גנב, ואם יש גנב, מה אני צריך לעשות? ועוד רגע הוא ייכנס גם לחדר הזה, אז מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? פנים אל פנים מול האויב, מה אני אעשה? עכשיו אתה מתחיל לחשב על כל האפשרויות, מה שיהיה עכשיו לאבא, כשהוא ייכנס. נכון? אין לזה סוף. אין לזה סוף. אז זה סוגר אותך, המחשבות האלה. אז במקום זה, למה שלא תהיה חכם מראש? אל תחשוב על זה בכלל. זה נקרא שתיקה פנימית. לא עונה לו. סוגר את הדיון. סוגר את הטלוויזיה. לא רוצה לראות. לא רוצה לשמוע, שתק פנימית. עכשיו אחד מבזה אותך. אם אתה עכשיו תתחיל לחשוב, רגע, לא פייר, ככה הוא מדבר איתי, ככה הוא אומר לי, ככה הוא עשה לי, אחרי שאני עשיתי לו ככה טובה, ככה הוא מחזיר לי רעה, ועוד אלבין את פניי ברבים, ואתה מתחיל לחשוב על זה ולחשוב על זה ולחשוב על זה, ומתחיל לכעוס עליו בפנים ולחשוב עליו מחשבות קשות ושליליות, כבר חצי שעה אתה עם שנאת חינם. נדמה לך שזה הכי מוצדק בעולם, וזה בכלל לא חינם, אבל זה שנאת חינם. הפסדת. במקום זה, בפנים, תשתוק. בפנים, לא רק בחוץ. אל תחשוב על זה. לא לחשוב על זה. כמה זה קשה, אבל זה שבירת האגו. בגלל שהאגו אומר, הגאווה אומרת, למה שאני אשתוק? הכעס בא מגאווה. אז אני, יש לי כיף, יש לי תענוג וחשק גדול לשקוע במחשבות של כעס. ובמקום זה אני אומר, לא, אני מוותר. על מה אתה מוותר פה? זה עכשיו החבר שלך, זה בכלל לא חשוב. זה לא חשוב עכשיו שאני מוותר לחבר. הוא בכלל כלי במשחק, הוא בסך הכל בובה במשחק. עכשיו זה אני מול השם יתברך. אני מוותר להשם. אני עכשיו רוצה להגיע ליותר קרבת השם, יותר ענווה, יותר שבירת האגו, יותר קרבת השם. אז לכן אני מוותר. אני מוותר, בתוך עצמי אני מוותר. זה לא שעכשיו אני מוותר לחבר, אז קשה לי לוותר. נכון, אם אתה באמת, כל המחשבות שלך זה בגובה העיניים. שכחת מאמונה, שכחת מקשר עם השם, מעבודת השם שלך, מהעומק של עבודת השם שלך. וכל המחשבות שלך זה רק בגובה העיניים מול החבר שלך. אז בוודאי שיהיה לך קשה לוותר לו. אבל תגיד לעצמך, אני מוותר בתוך עצמי. אני שותק פנימית בתוך עצמי, שותק ליצר. אני שולט על הגוף, הגוף והאגו מושכים אותי להתעורר בכעס, לא רוצה לחוס, לא רוצה לחשוב על זה, לא רוצה בכלל לחשוב על מה שקרה. אני אחשוב על זה אחרי שבועיים, כשאני אתקרר. עכשיו שאני כועס, אדם חם, לא רוצה לחשוב על זה. בכלל לא לחשוב על זה, לא נושא לדיון. להוריד את זה מסדר היום. זה בא ועולה עוד פעם, מציף אותך, המחשבות, תוריד את זה עוד פעם. זה כמו איזה כלב רע, מרים את הראש, תן לו מכה, תוריד לו את הראש. עוד פעם מעלה את הראש, עוד פעם תוריד לו את הראש. ככה הנחש, צריך לדרוך לו על הראש. כל פעם מחדש, כל פעם מחדש. כמו שרבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שהיצר בא ונוקש על הדלת. כל פעם מחדש הוא בא ונוקש על הדלת. כל פעם תתעלם ממנו מחדש. כל פעם מחדש. על מנת להישאר פתוח, יש צורך לפעמים. לא להתעמת בכלל עם הבעיה. לא להתעסק עם הבעיה בכלל. אנחנו נחשוב על זה פעם אחרת, נראה מה עושים, נראה איך מגיבים. לא להתחיל לשקול בכלל את הצדדים השונים לבעיה, ויש לי כל מיני אפשרויות מה לעשות עכשיו ואיך להגיב. לא רוצה לשקול את הדברים בכלל. לא רוצה לחשוב על זה, אפילו אם זה בעיה מסעירה, אפילו אם זה בעיה כואבת, בדברים שאי אפשר להתעלם מהם, בכל זאת, אני עכשיו, אני אקבע מתי לחשוב על זה ולא היצר. אחרת זה יטביע אותך. פעם מישהו התקשר אליי עם אותו עניין שאתם שואלים. ואמר לי שכל הזמן הוא כועס, בבית. כל הזמן הוא כועס. אז דיברתי איתו על העניין הזה, שלפחות במילים, באופן מעשי, שלא יוציא את הכעס בפה. הוא אמר לי, אבל אני חשבתי כל השנים, בדיוק להפך, שאני רואה את עצמי כועס כל הזמן, לא מצליח לשלוט על זה. ואני כל הזמן אומר לעצמי, טוב, אם לפחות אני לא מצליח להתגבר על הכעס, לפחות שאני יוציא את הכעס, זה יצא ממני. אז אני כועס, וצועק על כולם, ואני נרגע. ואז לפחות אני מבין, לפחות אני אומר לעצמי, מנחם את עצמי, לפחות הוצאתי את זה. נכון? אנשים אומרים את זה. אבל תראו מה זה חסימה שכלית. פה זה כבר חסימה שכלית, זה לא חסימה רגשית. זוכרים מה שדיברנו בשיעור הקודם? חסימה רגשית, הבן אדם נפל בכעס, הוא חסום, גמרנו. זה אחד החסימות הכי קשות. הוא עכשיו לא רואה כלום, רק את עצמו. גם את עצמו הוא לא רואה. כלום, 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 הוא מנותק, הוא נכנס לתוך אקווריום, לתוך כספת, הוא מנותק מכל דבר אפשרי, כולל מהנשמה שלו. כעס זה אחד הדברים הכי חמורים. מה זאת אומרת חמורים? לא מצד, עכשיו אני לא מדבר מצד החומרה, מצוות ועונש בעולם הבא, לא מדברים על זה. מדברים מצד מה זה עושה לי כרגע בעבודת השם שלי, שאני רוצה להגיע לקרבת השם וזה חוסם אותי טוטלי. יש דברים שהם חוסמים חלקית, ככה באחוזים נמוכים. זה הכי חמור פירושו של דבר, שזה הכי מרחיק אותך מהנשמה שלך, כמו שאריזל אומר, טורף נפשו באפו. באפו זה הכעס, חרון אף. האדם טורף נפשו פירושו של דבר, מחליפים לו את הנשמה, בנשמה מייסית רעך. נותנים לו נשמה חדשה. נשמה מצד התומה, שאדם כועס. זה נקרא חמור, שאני בריחוק מקסימלי מעצמי, מהשם יתברך, מהקדושה. אז חסימה רגשית שהבן אדם בסערת רגשות, עכשיו הוא חסום. חסימה שכלית שהוא מוסיף לזה דגל. יש לו אידיאל, הפך את זה לאידיאל, והוא כבר נמצא עם זה כמה שנים. הוא אומר לי, אני לא מבין, אני כל השנים אמרתי לעצמי, לפחות אני מוציא את הכעס. עובדה, והראיה שאני נרגע אחרי זה. אחרי שכעסתי אני נרגע. זה חסימה שכלית. זה דוגמה טובה מאוד. למה? בגלל שהבן אדם מאמץ לעצמו פה איזה תיאוריה, הולך פה עם איזה תזה, עם איזה תיאוריה כזאת, והיא נראית לו כל כך טובה, וכל כך מוכיחה את עצמה, וכל כך, יש פה ראייה חותכת לשיטה שלו. זה שיטה, זה דגל. כשהאמת היא בדיוק הפוכה. מבחינת היגיון, אם מתבוננים בזה בהיגיון, בשכל, בשכל של תורה, זה בדיוק הפוך. ברגע שהוצאת את הכעס, איך נגדיר את זה? כעסת, חביבי. אתה כעסת. ובדרך כלל, ותמיד זה קורה ככה, שבן אדם כועס מבפנים, הוא כועס. אבל כשהוא מוציא את זה בפה, הוא מתחמם עוד יותר. בן אדם אומר, הוא כועס בפנים, ברמה מסוימת. מינון מסוים. עכשיו הוא אומר, אני רק אגיד לשני מה שאני חושב עליו. זה הכל. רק משפט אחד, לא יחס. אמרת משפט אחד, כבר עכשיו אתה מתחיל להתחמם עוד יותר. עכשיו הוא יחזיר לך. גם בלי שיחזיר לך, אנחנו רואים שבן אדם כועס, הוא רק אומר משפט, הוא כבר מתחמם עוד יותר, והוא מוסיף עוד משפט, וזה, זה פסח הכל פיתוי של היצר. אז זה חסימה שכלית, שבן אדם אומר, אם אני לפחות יוציא את זה בפה, זה ירגיע אותי, אני מוציא את זה ממני. לא נכון. אתה לא מוציא את זה ממך, אתה מתמכר לזה יותר. אתה מכניס את זה בתוכך עוד יותר. ברגע שהוצאת את המילים החוצה, עכשיו ספגת את זה בתוך הדם. אנחנו יודעים טוב מאוד שאדם יכול לאכול, אפילו אוכל בריא, אבל אם הגוף לא מטמיע את זה, לא סופג את זה בפנים, כאילו לא אכלת. אז אולי אפשר לתת פה קצת משל כזה. אדם הוא כועס מבפנים בסערת רגשות, זה מסתובב לו במעיים. זה מסתובב אצלו בתוך הגוף. ברגע שהוצאת את זה במילים, עכשיו כבר הגוף ספג את זה. הגוף קיבל כוח עכשיו עוד יותר גדול. מספיק גם כעס, זה דבר נורא בפני עצמו. ברגע שהוצאת את זה בפה, עכשיו הגוף קיבל את שלו. קיבל את השליטה שלו. למה נרגעת? כי הגוף קיבל את שלו, עכשיו הוא נרגע. מפסיק להציק לך. היצר הצליח עם התעלול הזה. רצח אותך. אחרי שרצח אותך, הוא נרגע. גמרנו. כל עוד נלחמים בך, אז יש מאבק. ברגע שנגמר המאבק, התמכרת לחלוטין. גם בפנים כעסת, גם הוצאת את זה בחוץ, גם פגעת בשני. גמרנו. היצר ניצח. עכשיו, מה פירושו של דבר שהוא ניצח? מה פירושו של דבר שנרגעת? עכשיו הניסיון הבא שלך יהיה יותר קשה. כי הגוף עכשיו כבר קיבל שליטה, כבר קיבל יותר מניות על הנשמה שלך. אז הניסיון הבא יבוא יותר מהר, ויהיה יותר קשה, וטיפול יותר בקלות, ותצא אחרי הרבה יותר זמן מהנפילה של כעס. הכל יהיה עכשיו הרבה יותר קשה. כמו אחד שמחור לסם, לקח סמים קלים, אחת להרבה זמן, לעתים רחוקות, נו, מילא. אחד שלוקח סמים יותר קשים ולעתים יותר קרובות, עכשיו הוא יותר מחור. הוא חייב את הסם עוד פעם כמה שיותר מהר. אז זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. סיגריה, סגריה. זה סגירות, זה החסימה. כי זה ממכר. אז כמו כל דבר, תאוות, זה לא ממכר. כעס, זה לא ממכר. עצבות, זה לא ממכר. עצבות זה דבר מאוד ממכר. אדם שמתרגל להיות בעצבות, ולא נלחם על השמחה. שמחה זה שבירת האגו. למרות שיש לי את הסיבה הכי טובה להיות בעצבות, אני נלחם. ואני מכריח את עצמי, ומתאמץ להיות בשמחה, בא היצר ואומר, על מה יש לך להיות בשמחה? על מה? לא, דווקא, בכוונה, פרינציפ, אני קם ובשמחה בלי סיבה. הסיבה העיקרית, היחידה, שאני רוצה להיות פתוח. זהו. בחיים יש לי את כל הסיבות להיות בעצבות. אני רוצה עכשיו להיות בשמחה רק בגלל דבר אחד. אני רוצה את השם. אני רוצה את השם, רוצה להישאר פתוח בקרבת השם. זהו, זה הסיבה שלי. אנחנו למדנו כמה פעמים, במיוחד בעניין פסח, וגם בהזדמנויות אחרות, שהשם יתברך מזכה אותנו בתודעה רוחנית, על פי קבלה זה נקרא מוכין. מוכין, זה תודעה רוחנית. אז יש מוכין דקטנות ומוכין דגדלות. שילד קטן, יש לו מוכין דקטנות. שהוא גדל יותר, יש לו מוכין דגדלות. מוכין דקטנות זה משהו מצומצם, קטן, מוגבל. ו... מוכין לגדלות זה משהו יותר רחב, תודעה רוחנית מפותחת, שוכללת, זה בא יחד עם ענווה וקרבת השם. וגם בזה יש הדרגה, יש מושג שנקרא קטנות א', גדלות א', קטנות ב' וגדלות ב'. אנחנו עוד נזכיר את זה הרבה פעמים, זה מאוד שימושי בעבודת השם, להבין הרבה דברים. זה מושגים מהקבלה. מי שישמע את הקלטות שלנו על פסח יראה שזה מאוד מרכזי. בהתחלה אתה בקטנות מאוד מצומצמת, קטנות א', אחר כך עלית כיתה, התקדמת, זה כבר גדלות א'. אחרי שאתה בהי, פתאום באים ניסיונות, פתאום באים נפילות, ירידות, אתה מרגיש עכשיו בקטנות, מוכן דקטנות, איזה חושך, לאיפה נפלתי, עוד פעם ניסיונות כאלה, חשבתי שכבר תיקנתי. אבל אתה צריך לדעת שעכשיו הקטנות הזאת זה קטנות ב', לא חזרת לאותה נקודה, עכשיו אתה לא בקטנות א', אתה בקטנות ב', זה כבר שלב יותר גבוה מגדלות א'. למה? כי לפני 10 שנים באמת הייתה לך עלייה נפלאה, התפתחות רוחנית מיוחדת, אבל היום שאתה בקטנות, עם כל הקטנות והחושך, אתה היום בן אדם הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מבוגר, מנטלית, ניסיון חיים, עבודת השם, רכשת הרבה יותר כלים, היית כבר בהרבה מאוד שיעורים, קראת ספרים, היה לך הרבה מאוד ניסיונות בחיים. נכון שאתה עכשיו בקטנות, אתה מרגיש חושך מסוים, צמצום מסוים, אבל תדע לך שבאופן פנימי אתה כבר עברת תהליך של הרחבת הכלים. כשאתה תצא מהנפילה החדשה הזאת, אתה תעלה לגדלות ב' עוד יותר גבוה. הרעיון הוא, לענייננו, משמיים לפעמים נותנים לבן אדם בונוס, מזכים אותו בעלייה מסוימת, בתובנה מסוימת, בהתקדמות מסוימת בעבודת השם. נותנים לך משמיים מנה קטנה, עכשיו מחכים לראות איך תגיב, מה תעשה עם השפע הזה שנתנו לך. אם אתה תיקח את זה על מנת לעבוד את השם יותר טוב, יותר בענווה, יותר בהכנעה, יותר לטובת כלל ישראל, יותר לטובת הזולת, מי שלא יהיה, יכול להיות במשפחה, יכול להיות זיכוי רבים, לא לעצמך, לא בשביל לגדל את האגו שלך, קיבלת מתנה טובה, בין אם זה בגשמיות, בין אם זה בנפש, בין אם זה ברוחניות, מחכים לראות מה תעשה עם זה. אם אתה טיפול בגאווה כתוצאה מזה שעכשיו עלית, התקדמת, עכשיו יקחו ממך את זה. יש איזה זוג, תחילת הנישואים, היה קשר טוב ביניהם, אחרי כמה שנים האישה הלכה לקריירה והצליחה מאוד בעסקים, עברה מתפקיד לתפקיד, יותר בכיר, יותר בכיר, יותר סמכויות, יותר מזכורת, יותר 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 הערכה מהסביבה. בקיצור, האישה הזאת השתנתה משך השנים, פשוט השתנתה לה אישיות, הפך לה להיות סם המוות, גאווה אצלה פרחה הפלאים. ואיפה זה בא לידי ביטוי? בבית, פיצוצים, עומדים להתגרש עכשיו, סיפור אמיתי בשטח. זה פלא, אנשים חושבים, אנשים רווקים, אנשים צעירים חושבים שמתחתנים מקסימום אולי שנה ראשונה, יש קצת חיכוכים וזה, עד שמכירים אחד את השני, אחר כך זה זורם, או שזה לבן או שזה שחור, אין התאמה. כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה מקרים כאלה, לא מסתדרים. אז יש בעיות בשלום בית מהתחלה עד הסוף ועד בכלל. אבל הרבה פעמים אנשים לא מביאים בחשבון שלפעמים דווקא בהתחלה מתחיל נורמלי, זוג נורמלי. אפילו יכול להיות אהבה וכימיה והבנה והכל. לא מביאים בחשבון שהחיים ממשיכים, היצר לא יושב בשקט, אחרי החתונה היצר לא יושב בשקט, להפך, עוד יותר מתגבר. עכשיו קיבלת שפע משמיים, קיבלת עכשיו אישה, עכשיו היצר שלך יותר גדול, לא פחות. עכשיו זכית לילד אחד, זה הרחבת הכלים, קיבלת כוחות עכשיו להתמודד עם עוד, יש לך אישה להתמודד איתה, אתה צריך להכיל עכשיו בנפש עוד מי שיחד איתך. ילד זה עוד הרחבת הכלים, משמיים נותנים לך יחד עם השפע החיצוני ילד, עכשיו חי יחד איתך, יחד איתכם, עוד ילד בבית. עכשיו, יחד עם זה, נותנים לך משמיים, הרחבת הכלים, באופן פנימי. עוד ילד, שני, שלישי, רביעי, זה עוד הרחבת הכלים. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. משפחה מרובת ילדים, היצר לא יושב בשקט. עכשיו אתה אדם יותר גדול, מי שיותר גדול מחברו יצרו גדול ממנו. עכשיו יחד עם השפע החיצוני שזכית לו, זה יכול להיות גם שפע של רכוש גשמי, יותר שפע, עכשיו היצר שלך יותר גדול. מרבה נכסים מרבה דאגה. למה? בגלל שאם אתה מרבה נכסים, עכשיו היצר שלך יותר גדול, עכשיו יש לך הרבה יותר ממה לדאוג. הדאגה, בעיקר הדאגה זה מהיצר, לא מהנכסים. הנכסים זה רק ביטוי חיצוני בשטח בשביל לממש את התעלולים של היצר. אבל מה באמת הדאגה פה? זה היצר שגדל. אז אותו דבר אנחנו רואים, בן אדם מצליח בחיים, האישיות שלו יכולה להשתנות מהקצה לקצה. וזה עיקר הפחד שלנו, זה עיקר יראת חטא, שחס וחלילה לא נשתנה לו לשם יתברך. חס וחלילה שלא נברח לו, שלא נשתנה, שלא נעשה, שנשתנה לטובה, אבל שלא נשתנה לרעה. אז יכול להיות מקרה כזה, בהתחלה שלום בית, הכל בסדר, אחר כך פתאום פיצוצים עד השמיים כבר לא מסתדרים. למה? האישה השתנתה מהקצה לקצה בעקבות ההצלחה שלה. משמיים נותנים לך מנה קטנה, עוד שפע. עכשיו מחכים לראות מה תעשה עם זה. תשתמש בזה לרעה, תתמכר ליצר, לגוף, לגאווה, עכשיו יקחו לך את זה משמיים. מה פירוש יקחו לך? יכול להיות שבאופן גשמי לא יקחו לך. יכול להיות שבאופן גשמי את ההצלחה הגשמית שלך לא יקחו. ומה שיקחו לך זה את ההצלחה הרוחנית, הנפשית, הפנימית שלך בעבודת השם. יקחו לך קרבת השם. זה הדבר הכי נורא. יקחו לך את השבת, קדושת שבת יקחו לך. יקחו לך כוונה בתפילה, יקחו לך את הטעם בלימוד תורה. יקחו לך את כל המתנות הרוחניות. אם אתה משתמש בזה לרעה, אז אתה לא צריך את זה. לא נותנים לך יותר. סוגרים לך את הברזים. הדבר הכי נורא שיכול לקרות לבן אדם כזה, זה שההצלחה הגשמית תאיר לו פנים עוד יותר. אז בכלל נהיה קבור בקבר הזה שהוא קורא לעצמו, עוד יותר שקוע בגאווה שלו. מה התקנה שלו? ככל שהוא מקבל יותר, הוא נכנס יותר לגאווה, יותר כעס, יותר שתלטנות, יותר רואה רק את עצמו, יותר מחפש את טובת עצמו ואת ההתקדמות שלו. עכשיו ייתנו לו יותר הצלחה, אז יותר גאווה. עוד יותר הצלחה, עוד יותר גאווה. זה קבר. מה התקנה? במיוחד אם הוא לא אינטנסיבי בעבודת השם, אם הוא לא בקשר עם צדיק, בחברה של אנשים יראי שמיים, אז עוד יכול להיות שאי פה, אי שם, מישהו ישלח לו איזה גלגל הצלה, איזה הערה, איזה משהו שיכול לעזור לו. אבל האנשים שהם לא קשורים לחברה של אנשים עובדי השם, אדם שהוא לא קשור לצדיק, שהוא לא הולך לשיעורי מוסר ואמונה, מה הסיכוי שלו? עכשיו הוא רק ילך וישכב, כמו שכולנו מכירים, יש הרבה מאוד אנשים כאלה. יכול להיות שמשמיים, למרות שרואים שאתה כבר מתחיל בנפילה, נתנו לך איזה שפע, עכשיו קידמו אותך ואתה מתחיל בנפילה, עכשיו עדיין מחכים לך, מחכים לך, כי לא יחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, השם יתברך פותח יד לדופקים בתשובה ונותן לך בסבלנות, מחכה לך, אולי תשתנה, אולי תחזור בתשובה. יכול להיות שימשיכו לתת לך עוד קצת שפע, ימשיכו להיטיב איתך, על מנת לראות שאתה בכוחות עצמך תתפוס את עצמך, תגיע להכנעה ותצא מהברוך בכוחות עצמך. אם לא, יתחילו לקחת ממך את השפע. עכשיו, הרבה פעמים כשלוקחים לך את השפע, זה לא שחור לבן. בהדרגה מתחילים לקחת לך את השפע. אז בהתחלה שולחים לך חסימה אחת, אחר כך שולחים לך עוד חסימה, עוד נפילה, עוד צמצומים, מוחין דקטנות, כל פעם עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, באופן פנימי. יכול להיות זה באופן חיצוני, איסורים, חיצוניות בגוף, ברכוש, שלום בית, אבל זה דברים שיותר קל לראות אותם. דברים שהרבה יותר קשה לראות אותם, זה שלוקחים לך שפע פנימי, עבודת השם, בדקויות, בהרגש עדין ודק, בעבודת השם. אדם פעם, שבת בשבילו זה היה מעין עולם הבא באמת, עכשיו בשבילו זה משהו קריר, הולך לישון. זה בא בהדרגה. אדם שהוא לא בוחן את עצמו טוב טוב, כל ההרגשות העדינות שלו בעבודת השם, איפה אני, מה עובר עליי, הוא לא ישים לב. בן אדם שהוא מאוד ערני, מאוד דרוך, מאוד עושה חשבון נפש, לבדוק איפה אני, כמו שראינו פה, איפה אני בקרבת השם, אז הוא ישים לב לנפילה מהר, מיד יעלה על זה. כי צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת, אם הוא דבוק בשם יתברך. אם אתה עושה ככה, אז אתה תמצא גם את הדברים הדקים שהולכים ולוקחים לך משמיים, הדברים שהולכים ונעלמים לך. אני צריך לדעת שכל הנפילות שלנו זה רק רמזים, רק רמזים משמיים. נפלתי? אוקיי, הבנתי, בסדר, נפילה, נפילה. מה הנפילה פה? עשיתי משהו, אפילו במזיד. אם נפלתי במזיד, קמתי ועשיתי מעשה בכוונה תחילה, עם תכנון, זה משמיים. מה גרם לי ליפול? בוא נעשה חושבים. במקום לשקוע בעצבות, בוא נהפוך את זה לאתגר גדול. להפוך את הנפילה הזאת לאתגר. קודם כל לקבל את המציאות, לא להישבר. מי שנשבר, פירושו של דבר שהוא בועט בייסורים. הוא בועט במציאות, לא מוכן לקבל את עצמו חסר. לא מוכן לקבל את עצמו לא בשלמות. כן, נכון, אני לא מושלם. נכון, אוקיי, נפלתי. קודם כל אני מקבל את זה. זה עובדה בשטח. קבל את זה כמו שזה, לא נשבר מזה. דבר ראשון. דבר שני, בוא ננסה לחשוב. ננסה לשבת ולחשוב כמה שאפשר בצורה קרה, בלי שערת רגשות, בלי יותר מדי להישבר, בלי עצבות. איך אפשר להפוך את זה למנוף לעלות? קודם כל, זה שנפלתי זה משמיים. עכשיו, אם זה משמיים, למה הפילו אותי? בוא ננסה לחשוב, למה הפילו אותי? קודם כל, בגלל הגאווה שלי. בטוח הגאווה שלי עלתה. יותר גאווה. דבר ראשון, אני מכניע את עצמי. רבנו של עולם, סלח לי, אני בגאווה גדולה, והגאווה שלי הולכת במרקיעה שחקים. טעיתי. תפקח לי את העיניים, לראות איפה הגאווה, איפה אני עכשיו יותר בגאווה. תעזור לי להכניע את עצמי בפניך. זה קודם כל. דבר שני, תגיד לעצמך, יש כאן רמזים קדושים. יש כאן רמז משמיים. זה שהפיל, זה שנפלתי, זה לא אני. זה לא אני. משמיים עושים את הכל, ריבון כל המעשים. הוא זה שהכניס אותי לנפילה הזאת. למה הוא הכניס אותי לנפילה הזאת? הוא רוצה לעורר אותי. יש כאן רמז משמיים, לעורר אותי למשהו. אז קודם כל אני מבין שהשם איתי. זה נקרא שבטך ומשנתך, הם ינחמוני. קודם כל השם איתי. זה כבר ההוכחה הכי טובה שהשם איתי. אם השם לוקח אותי ומרמז לי איזשהו רמז, פירושו של דבר שהוא מדבר איתי. הוא לא שכח אותי, לא עזב אותי, הוא מדבר איתי עכשיו, ברוך השם. לכן שבטך זה המקל, המקל לחובלים, השוט, זה שבטך, שבט, שבט חובלים, שמקים, ומשענתך, המשענת, שהקדוש ברוך הוא משענת ועוזר לי, זה מנחם אותי. אבל שבט שהוא מכה אותי, למה זה מנחם אותי? כן, גם זה ינחמוני. למה? כי אם השם יתברך פה הכניס אותי לאיזה בור ולאיזה נפילה, הידרדרתי לאיזה מקום, פירושה של דבר שהשם יתברך מרמז לי פה משהו. אם הוא מרמז לי משהו, זאת אומרת שהוא מדבר איתי. השם יתברך מדבר איתי, מלך מלכי המלכים מדבר איתי. איזה זכות. נכון שזה לא נעים, אבל הוא מדבר איתי. הדבר הכי גרוע יכול להיות, כמו שאמרנו מקודם, שבן אדם ייתנו לו הצלחות בחיים בגשמיות, והוא ילך ויעשה קר כמו קרח ורחוק מאמונה, והשם יתברך עוזב אותו ככה, כמו שהרמב״ם אומר, שמי שהולך באחרי שרירות ליבו, השם יתברך עוזב אותו לשרירות ליבו. עוזב אותו ליד המקרה, כביכול, ליד המקרה. מי שהולך אחרי שרירות ליבו, אחרי הגאווה שלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה חושב שאתה יודע להסתדר לבד, בבקשה, תסתדר לבד. לא תראה את יד השם יחד איתך, לא תראה את ההשגחה, לא תראה את החסד שאני מיטיב איתך כל הזמן. אבל אדם שהולך אחרת, אדם שכל הזמן מכיר בזה שהשם יתברך נמצא איתו כל הזמן, הוא מתחיל לראות את יד השם. כמו שכתוב, מביאים, רבי נחמן מביא את זה, על הפסוק, בצר לי, הרחבת לי. לא זוכר אם זה הציטוט המדויק. זאת אומרת, שאני רואה, בצר לי, אני רואה את ההרחבות ואת החסדים שבתוך הדין, החסד שבדין. אני רואה שהשם איתי, למשל אדם בבית חולים, מאושפז. קשה מאוד, גם איסורי הגוף, גם איסורי הנפש. ובתוך זה הוא רואה הרבה ניסים. זה שהצליחו לשים לך את האינפוזיה במכה אחת, זה חסד השם. תראה את זה שלידך, כל הידיים שלו מלאים חורים בניסיון למצוא לך תבריד, לשים לך אינפוזיה. וזה בכלל לא עיקר העניין אינפוזיה. עיקר העניין זה הניתוח. זה עיקר הדבר שמעסיק אותך הכי הרבה, שיצליח הניתוח. מה זה אינפוזיה בכלל? מי חושב על האינפוזיה? אבל כמה איסורים זה יכול להיות? כמה כאבים? אז זה חסד שבדין, שבתוך זה כמה הרחבות, ודווקא האחות שנמצאת בחדר הזה, היא אחות טובה ומסורה, והיא לא אחות מרשעת. זה חסד, לא? אז ככה יש הרבה חסדים בתור, אז ככה אדם צריך לחפש בזכוכית מגדלת, את כל החסדים, יד השם שנמצאת איתו רגע רגע, בתוך המצוקה. ואם אתה מרגיש מצוקה, סימן שאתה חסום. אז תחפש מה גרם לך להיות חסום. כנראה שאתה לא באמת שלך. התמכרת פה לאיזשהו שקר, וזה גרם לך חסימה. אז תבדוק. טוב, השעה מאוחרת, אנחנו נסיים בשלב הזה. יהי רצון שהשם יתברך יבשר לנו בשורות טובות, רק בשורות טובות. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.